חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו.
אני מבינה שאתה כבר הגעת לאולפן, מה שנקרא, אני עוד מתמקמת לי פה עם האוזניות, אתה כבר עמוק בשידור.
את שמעת את זה?
את מה?
החלפתי את המוזיקה של הפתיח למוזיקה פריזאית.
זה מאוד יפה מצדך, שאתה מכניס אותנו לאווירה. אנחנו מכניסים אתכם לאווירה.
אולי לא.
אולי לא. אנחנו מכניסים גם אתכם לאווירה של פרק ספשייל מיוחד, גם ספשייל וגם מיוחד, זה הגיוני, שהחלטנו לעשות, כי גם לוקסי וגם אני היינו לאחרונה בפריז, וחזרנו עם כזאת תאווה וכזאת אהבה, שאמרנו לעצמנו שהגיע הזמן לתת מקום לאחת והיחידה, היפה מכולן, היפה בנשים, פריז.
לפרי. חייב להגיד לך שאני חוזר עם התחקיר שלי, אחרי יומיים מאוד קשים שבהם הסתכלתי על כל התמונות ונזכרתי בכל המקומות שאכלתי בהם, ואני פשוט לא מבין מה אני עושה פה. אמרתי לך את זה, אני פשוט לא מבין. יש לי דמעה, נשבע לך, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות שם.
יש משהו בפריז שתמיד קצת שובר את הלב כשאתה חוזר. הרבה פעמים כשאנחנו חוזרים מחול, אנחנו קצת שבורים.
כן.
אתה יודע, ברגע שאתה... זה לא הרגע הנחיתה בנתב"ג, זה הרגע שהדלתות נפתחות ואתה חוטפת הבל החום הזה.
אצלי זה במונית.
אז זהו, שיש את הבל החום, ואז יש את הרגע שאתה נכנס למונית ומרים את הראש לשמיים ורואה את השמיים, התכלת דהוי הזה של ישראל, ואתה נזכר בשמי פריז הכחולים הבוהקים, שם את האור הכי יפה בעולם.
כן.
מה אני עושה פה?
קשה, אז התוכנית הזאת מלווה בהודעת הזרה.
כן.
סעו לפריז, אבל תזכרו שחוזרים לישראל.
אבל אתה יודע, we'll always have Paris, כאילו, היא תמיד שם.
כן.
וואו, פריז, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. בוא נתחיל בחמישה דברים.
חמישה דברים?
כן, כי יש לי כל כך הרבה מה לומר, שפשוט חמישה דברים שלא ידעתם על פריז.
אני מתחיל.
אתה מתחיל.
צרפת הייתה המדינה הראשונה שאסרה על סופרים לזרוק תוצרת. הירקות שלכם על סף קלקול, אתם לא זורקים אותם, אתם תורמים אותם לקרנות צדקה.
מקסים.
למה זה לא בכל העולם? עובדה שנייה.
פריז נחשבת לסמל התרבות של צרפת, ובכל שנה מגיעים אליה למעלה מ-30 מיליון תיירים, מה שהופך אותה לעיר הכי מתוירת בעולם. אבל למרות זאת, גם כשאתם מתיירים בה, אתם לא מרגישים את זה, היא כל כך גדולה, יש בה כל כך הרבה מה לראות, שעדיין תהיו מוקפים בעיקר בצרפתים.
ועדיין אפשר להגיע מצד אחד לצד שני ב-40 דקות במטרו, ולא להרגיש בכלל שנוסעים מרוב שהיא יפה.
כמו בישראל.
ממש.
עובדה שלישית.
הצרפתים לא המציאו את הקורסון, לא המציאו את הבגט, ולא המציאו את המקרון. כל אחד מהדברים האלה המציאה אומה אחרת, ואנחנו אולי ניגע בזה בהמשך. אבל הצרפתים שכללו אותם לאלה ולאלה, כמו שאומרים.
והם עושים את זה כל כך טוב.
כן. עובדה רביעית?
בכמעט 60% מהדירות בפריז אין יותר משני חדרים. המשמעות של זה מאוד מאוד גדולה עבור תרבות האכילה הצרפתית. המטבחים קטנים, קונים רק מה שצריך באמת לאותו היום, לא רק בגלל שזו תרבות הקנייה הצרפתית, אלא כי באמת אין איפה להחסן את כל הדברים, אין מלאי, וגם המשמעות היא שאוכלים הרבה מאוד בחוץ.
כן.
לדעתי זה גם אגב משפיע על הילודה, זה שיש רק שני חדרים.
כן.
איפה תשים אותם?
איפה נדחוף את התינוק? איפה הוא יתרוצץ לו?
עובדה חמישית.
טיפ לגבי פריז. פריז מחולקת לרבעים. המיקוד של כל רובע מסתיים בשתי ספרות האחרונות שאומרות איפה הרובע. אם נותנים לכם כתובת, והכתובת היא במיקוד 7510, זה ברובע 10. נורא קל להתמצא ככה.
75,000. 75010.
כן.
המשמעות זה שזה רוב העשירי.
כן.
לגמרי. זה מאוד מאוד חשוב כשאתם מנסים להתמצא בתוך פריז.
כן.
אז באמת, כפי שאמרת, פריז מחולקת ל-20 רבעים שבנויים בצורת ספירלה או בצורת חילזון.
שבלול, אסקרגו.
אסקרגו, אפילו העיר נראית כמו אסקרגו, שהמרכז זה איל דה לה סיט, כאילו האי במרכז פריז, ומשם אנחנו בעצם נעים במעגלים הולכים וגדלים עם כיוון השעון.
האי החמוד הזה, שפריז כולה מבוססת עליו, שגודלו משהו כמו דקה הליכה מצד לצד, ועוד 3 דקות כדי לחצות אותו לאורכו, ושם הכל התחיל.
שם הכל התחיל. פריז בעצם התחילה באי הזה. אגב, שני האיים שנמצאים במרכז הסן, במרכז פריז, הם איים טבעיים. כלומר, למרות שהם נראים, הם בנויים לאילה, ויש שם את הנוטרדם האהובתי, אז האי הזה הוא טבעי. לא הסיעו לשם מסעיות עם חול.
אגב, אני בסיור האחרון שלי בפריז עשיתי סיור מודרך, כמו שאני עושה בכל עיר גדולה שאני מגיע אליה, אני נורא אוהב. ואז גיליתי,
זה חמוד נורא מצדך.
זה נורא כיף גם, זה נורא כיף, כי תמיד את מגלה עוד פרטים שלא ילד בתחקיר טרום טיסה שלך. ולא סתם פריז ממוקמת איפה שהיא ממוקמת, היא מוקמת דווקא בגלל האיים הקטנים האלה.
היא ממוקמת על העיכול של הסן.
העיכול של הסן, והמעבר מגדה לגדה לא קל לפני 2500 שנה, כשיש לך מקסימום ענף שאתה יכול להתאפס אליו כדי לשוט מצד לצד. והייתה באמת קבוצה של גלים, כמדומני, שפשוט התיישבו להם באי האמצעי וגבו תשלום עבור כל מי שרצה לעבור מצד לצד, וככה הכל התחיל.
וואו.
כן.
כן, באמת פריז התחילה כשבט קלטי, גרמני בשם פריזי, ככה נקרא השבט הזה. אנחנו יודעים שכשיוליוס קיסר הגיע לפריז בשנת 52 לפני הספירה, פריז כבר הייתה קיימת, היא הייתה אז כפר דייגים באמצע הסן, שכאמור, כפי שאמרת, גבה כסף עבור המעבר, והמיקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, רוב הערים הגדולות בנויות סביב או ליד איזשהו מקור מים שמאפשר לספינות
להביא סחורות.
יוליוס קיסר, אגב, בתקופת הכיבוש הרומי, פריז שינתה את שמה ללוטסיה, ורק אחר כך חזרה לשמה האהוב הנוכחי, פריז, או כפי שהפריזאים קוראים לו, פרי. הם הרי לא מבטאים את האות האחרונה.
כן.
אתה רצית נורא לפתוח את התוכנית בקצת שיחה על קולינריה צרפתית.
למה הקולינריה הצרפתית היא אבן היסוד של כל הגסטרונומיה העולמית? למה זה לא האיטלקים? למה זה לא האסיאטים? לכולם יש מטבחים נפלאים. אבל למה כל המהפכה הזאת כביכול מבוססת על המטבח הצרפתי? אז אני אתן לכם הסבר קצר של 5 דקות, ואחרי זה אנחנו מתחילים לדבר אך ורק
על אהובתנו.
אהובתנו פריז והאוכל המקסים שיש בה.
דבר. אני מקשיבה, אני עלולה להפריע.
את תמיד מפריעה ואני אוהב את זה. לפני כ-300 שנה.
בת ו... כן, סליחה.
לפני כ-300 שנה, איך התנהל העולם? דיברנו על זה בתוכנית של הביצים על ארוחות הבוקר. העולם היה מבוסס על 2 מעמדות עיקריים, בעלי האדמות והעובדים, עובדים / עבדים, אלה שאיבדו את האדמות וקיבלו תשלום סמלי, וגם שילמו מיסים על הזכות הזאת לאבד את האדמות, להוציא תוצרת. איך חיו 2 העולמות האלה, כל אחד בעולם שלו? העיקר קם בבוקר, לקח איזה פת לחם, שם בתיק, יצא ליום העבודה הארוך שלו, חזר בלילה, לקח מהסיר שהתבשל לו על האש כל היום, אכל, הלך לישון, וכך חייו נמשכו. העשירים עשו משתים, ערכו...
משתאות?
לא יודע.
שתו.
שתו ואכלו וסעדו ויסבחו ויסעדו ועשו מסיבות. למה? כי הם רצו להפגין את העושר שלהם. הם לא רק יכלו, הם רצו לנקר עיניים לשכנים שלהם. ומעבר לארוחות המאוד עשירות, היה להם טבחים במטבחים, הם היו אוכלים מזון מיובא, אוכל עשיר, תמיד מגוון מאוד רחב, וכל הקונספט הזה של ראשונה עיקרית וכינוח, או sit down dinner שאנחנו מכירים, בכלל לא היה קיים. גם במשתים האלה, אנשים היו יושבים על שולחנות עצומים, דמיינו לכם הרי פוטר סטייל, שולחן עמוס בבשר ודגים ועופות וירקות, ודברים צלויים ודברים אפויים וכינוחים, וכולם יושבים ואוכלים ושמחים ושבעים ומאושרים. ואז קרה דבר עצוב.
מה?
או משמח.
מה?
המהפכה הצרפתית.
מאוד משמח.
מאוד משמח.
איך היינו חוגגים את הבסטיליה אם לא היה את המהפכה הצרפתית? אם לא היו נערפים ראשים.
בדיוק. אלא אם כן את אחת מהאצולה שראשו נערף. אבל פתאום, מה קרה?
מה?
מאות טבחים שהיו במטבחים של אותה אצולה מצאו את עצמם בלי עבודה. ומה הם עשו? הם שעטו לפריז. בפריז קם מעמד חדש בורגני של אנשים שלא היו עשירים כקורח, ולא יכלו לארח בארמונות שלא היו להם ארוחות ערב מפוארות, אבל כן רצו להשוויץ בכסף שלהם, לראות ולהיראות, לאכול טוב, לחקור את העולם, וככה התחילה להתפתח מין תרבות של אכילה בחוץ. מ-50 מסעדות בסיום המהפכה הצרפתית, ל-3,000 מסעדות בתקופה של 10 שנים.
מטורף.
מטורף.
אתה יודע, היום אנחנו מדברים על הסצנה הישראלית כסצנה צעירה, והיא בת 70, ושם זה באמת תהליך שקרה מאוד מאוד מהר.
מאוד מאוד מהר, ועוד דבר שתרם לזה, זה כל תעשיית העיתונות, שבה באמת התחיל מקצוע חדש, שזה עיתונאים שכותבים על דברים, כותבים על העשירים המעניינים, ואיפה הם אוכלים, ועם מי הם יושבים, ומה הם שותים, והתחילה גם תקופת ביקורות המזון, שאנחנו נראה לי כבר ממש לקראת סיומה,
לקראת
שינויה, בגלל כל האינטרנט שמקיף אותנו, וכל אחד היום הוא מבקר קטן.
כן. שים לב איך אני מקשיבה בעניין.
את ילדה טובה, את מקשיבה בעניין, ועינייך בוהקות, ואני רוצה לציין לטובה 3 אנשים שאחראים על המהפכה הזאת.
אחד, אפרת שמקשיבה בשקט.
4 אנשים שאחראים למהפכה הזאת.
כן.
אחד, אפרת אנזל, חברתי הטובה שמקשיבה בקשב, בעיניים בוהקות, חיוך גדול, וכולה קשובה.
כן.
2, הוא אנטואן פרמנטיה, דיברנו עליו כבר בתוכנית תפוחי האדמה.
נכון.
האיש שלימד את הצרפתים לאכול תפוחי האדמה, ושינה את כל הגסטרונומיה, בוא נקרא לה חקלאית, נכון. של צרפת.
לא רק בזכות תפוחי האדמה, גם בזכות תפוחי
גם
האדמה.
גם בזכות תפוחי כן. האדמה, ועל שמו מאכלים שונים ומשונים, כמו מרק פרמנטיה, רובם קשורים לתפוחי האדמה דרך אגב. האיש השני, גם שמו אנטואן, אנטואן קרם. אנטואן קרם היה בחור עני שעלה לגדולה ממש לפני תחילת המהפכה ופתח חנות מגדנאות. מגדנאות אומרים?
הגיוני.
הגיוני. חנות מגדנאות ברחוב דלפה. חנות מאוד מפורסמת. ובה הוא בישל את המאפים המיוחדים שרק העשירים יכלו לצרוך ומחר אותם גם לפשוטי העם, וככה באמת הוריד כאילו את המעמד הגבוה של האוכל המיוחד הזה.
חשף בעצם, חשף את הקולינריה הצרפתית לקהל הרחב.
נכון. הוא למעשה המייסד של כל מה שנקרא המטבח העילי, כמו שיש הוט קוטור, יש הוט קוויזין.
כן.
והוא, דרך אגב, פרט קטן, אחד השפים הראשונים, או אולי הראשון בעולם, שהתאשר מכתיבת ספרי בישול. ספר בישול שלו נמכר בלמעלה מ-8,000 עותקים בצרפת, להזכיר לך, זה היה לפני 350 שנה, היסטרי.
אהרוני מאחוריך.
אני לא יודע, אני לא בטוח. אהרוני כבודו במקומו מונח. הוא ייסד את אחד מהבתי ספר הראשונים לקולינריה בפריז, שהרבה שפים גדלו עליו, והוא עסק מאוד בגם כל מה שהקיף את המטבח. הוא פיתח מדים לטבחים, ולכן יש להם את הכובע המטופש הזה שהוא המציא היום, שאנחנו מדמיינים שף צרפתי. הוא המציא שבלונות לאפייה, לכלים, למלא מלא דברים שכרוכים, אבל בעקיפין, בבישול הצרפתי. והבחור השלישי...
או, הכי נמחקה לו.
למה את מחקה לו?
כי הוא חשוב מאוד.
אסקופיה.
אי אפשר לדמיין את עולם הבישול כפי שהוא היום, בלי הבן אדם הזה.
אסקופיה גם התחיל במשפחה מאוד ענייה של נדמה לי 15 אנשים שגרו בבית. בגיל 13 הוא התחיל לשטוף כלים במטבח של דודו, והתחיל לבשל, התחבר עם האנשים הנכונים, והגיע לרמת השף הראשי של מלון סבוי בלונדון. הוא כתב ספר. הספר הזה, שנקרא לגייד קולינר, הוא נחשב שנים ארוכות לתנך, אנציקלופדיה לבישול, יש בו מעל 5,000 מתכונים, אבל לתנך של הטבחים. ולמה? כי הוא מעבר למתכונים גם נותן שיטות עבודה במטבח. זאת אומרת, הוא באמת מסביר איך זה להיות טבח. לא רק תיקחו ביצה ותשימו בסיר, אלא מה עומד מאחורי הפעולה שבה אתם שוברים את הביצה ושמים בסיר.
נכון. להבין את הלוגיקה בעצם של המטבח.
בדיוק.
זה אגב, נכון, אם אתה מבין את הלוגיקה, אתה לא צריך לזכור שום דבר, כי אתה פשוט מבין.
נכון. והוא פיתח המון המון דברים שקשורים לבישול, הוא קיבל את אות הליגיון הצרפתי, הוא בנה את שיטת המעמדות במטבח, לא סתם יש שף, סו שף, סוסייר שף, שף של מנות ראשונות, סלטים וזה, זה הכל שיטות שהוא המציא.
כן.
הוא המציא את התפריט הכתוב. כשאת באה למסעדה, מתיישבת,
יודע,
מקבלת
זה...
נייר עם סכום רשום ליד שם של מנה, וזה קבוע.
מישהו המציא את זה.
המצאה שלו. לא יאמן.
כן. זה המטבח הצרפתי, שהוא פשוט, אגב, זוכר שאמרתי לך אתמול, קשרתי אליך ככה, אמרתי לך, לוקסי, תקשיב, יש לנו מחר תוכנית על פריז, אני חותמת לך שבעקבותיה מתישהו נצטרך לעשות גם תוכנית שלמה על המטבח הצרפתי.
נכון.
וגם אז, מה שקרה, אפשר לעשות פודקאסט שלם רק על המטבח הצרפתי.
עונה.
שבוע אחרי שבוע. עונה, עונה צרפת.
עונה צרפת.
לגמרי. זה מטבח ענק, זה מטבח עצום, ואני חושבת שההסבר שנתת עכשיו נורא נורא חשוב כדי להבין כמה האוכל הוא בבסיס התרבות הצרפתית. התרבות הצרפתית והתרבות הפריזאית היא עשירה. כשאנחנו נוסעים לפריז, גם אם אנחנו פודיז הכי גדולים, זה אף פעם לא רק אוכל. זה המון 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 תרבות שרובצת מכל פינה.
חד משמעית.
אתה מסתובב שם ברחוב, ולכל פינה שאתה מרים את הראש, אתה רואה מונומנט שיש מאחוריו סיפור שלם. אתה הולך ברחוב, אם זה אתיאן מרסי, ואם זה שדרות אוזמן, ולא משנה איפה, לכל רחוב יש סיבה, והיא ענקית.
כן.
מה שאני נסה בעצם להגיד זה שזה המון דברים. אני לא יודעת כל כך מאיפה להתחיל, מרוב שאני אוהבת את העיר הזאת, אבל שאתה מסתובב בפריז, היא בעצם כמו מוזיאון אחד ענק. גם אם אתה מחליט בטיול שלך שאתה לא רוצה להיכנס לתוך מוזיאון, לא ללובר ולא לאורנג'רי, לא בא לך, אתה רק רוצה להסתובב ברחובות, למעשה אתה מסתובב במוזיאון ענקי מלא על יצירות אומנות,
כן.
שנבנו לאורך מאות שנים.
כן.
ואני החלטתי שאני רוצה לפתוח את התוכנית הזאת בתכנון הטיול. איך ניגשים?
ניגשים למשימה הזאת.
כי תקשיב, היא באמת, היא לא עיר גדולה בשטח. כלומר, באמת אפשר לחצות אותה מצד לצד, בהליכה, באופניים, במטרו, זה לא כזה מסובך. היא גם רובה מישורית, אז זה לא כזה, כן. גם לא כל כך קשה. אני חושבת שהדבר הראשון שרציתי להגיד לאנשים זה, תקשיבו, אתם נוסעים לפריז, הנחת היסוד שלכם צריכה להיות, אתם לא הולכים להספיק הכל. אי אפשר, למרות שהיא לא גדולה, יש בה כל כך הרבה מה לראות, וכל כך הרבה מה לחוות, וגם אם תחליטו שהטיול שלכם הוא 100% קולינריה, אין לכם שום סיכוי להספיק את כל מה שאתם רוצים. אז קודם כל, תרגעו.
דבר ראשון, תרגעי.
צאו מנקודת הנחה שלא תספיקו את הכל.
שתו מים.
שתו יין.
שתו יין.
ולא קפה כל כך, כי הוא לא כל כך טעים שם. זה הדבר הראשון שאני אומרת, לא תספיקו הכל. הדבר השני שאני אומרת, תחלקו את פריז לרבעים.
כן.
תתמקדו כל יום ברובע אחר, ושלא תעזו לצאת משם, כי אתם פשוט תאבדו כיוון. אז יום אחד ברובע 1-2 במרכז, ויום אחד במרה, ויום אחד בסן ג'רמן, או ברובע הלטיני, כל יום לאזור אחר, יום אחד למונמרט, ולא להתחיל לגלוש בין אזורים, כי זה נורא יבלבל.
חד משמעית.
מאוד חשוב כשאתם מתכננים את היום הזה, לתכנן איפה תאכלו. בכל מקום. אל תניחו שתסתדרו, שתסתובבו ותמצאו מסעדה נחמדה בפינת הרחוב. זה רומנטי וזה מקסים, זה לא נכון. צריך לדעת לאן הולכים בפריז כדי לא ליפול.
בדיוק, יש הרבה מקומות שאפשר ליפול בהם, הרבה מלכודות.
יש למעלה מ-15,000 מקומות ממכר מזון בפריז. אין שום סיכוי זה להספיק את הכל בבת אחת, או לא ללכת לאיבוד בתוך כל ההצע.
כן.
אז קודם כל באמת לחלק לרבעים. אממה, אם אתם מאזינים לתוכנית שלנו, ואתם פודיז מתקדמים, למתקדמים אני רוצה להציע שיטת טיול אחרת.
לאחל זה.
לנסות, לנסוע לפריז, לעשות טיול ברובע אחד בלבד. להחליט שאני נוסעת לפריז, זה מאוד מאתגר.
זה מהפכני.
זה מהפכני, אבל זה באמת למתקדמים. תחשוב, הייתם כבר 10 פעמים בפריז? אל תנסו בכל פעם להספיק את הכל. תנסו, נגיד, לקחת דירה, לאו דווקא מלון, איזושהי דירת Airbnb, נגיד, באזור המראה, ותרגישו איך זה לחיות בפריז. לקום בבוקר, שיש לכם כל יום את הקפה השכונתי שלכם, ואת השוק השכונתי, ואת המסעדות השכונתיות. ואני חושבת שבצורה כזאת אתם ממש חווים מה זה לגור בתוך העיר הזאת.
אני רוצה לדבר על זה שנייה. אני,
בבקשה.
באתר של החלפת דירות, אין בו כסף, לא מעורב כסף בסיפור הזה, רק תן לי את הדירה שלך, וקח את הדירה שלי.
מה זה האתר הזה?
קוראים לו Home Exchange. את פונה למישהו בפריז ואומרת לו, היי חבר, אני מגיעה בתאריך הזה והזה, האם תרצה להתארח בדירה שלי, או האם תרצה להתארח בדירה אחרת ברומא, ומר רומא יבוא לדירה שלי, הכל אפשרי. את הולכת וגרה אצלהם בבית ממש כמקומית, והבסיס הזה של טיול שאת מתחילה אותו מבית,
ולא ממלון.
מקום שעוטף אותך ולא ממלון, נותן קצב אחר לכל הטיול. הרי כשיש לך מלון, הוא נורא פונקציונלי. את קמה בבוקר ויוצאת.
נכון.
נדיר גם שאת חוזרת אליו באמצע היום, אין מה לעשות שם מלבד לנוח. כשיש לך דירה זה אחרת. את מסתובבת בשווקים, את קונה אוכל, את מבשלת את האוכל, את עושה ערב רומנטי בבית, את קמה בבוקר ומכינה לך ארוחה מפוארת, את חוזרת בצהריים ועושה כל מיני דברים, זה שונה לגמרי.
נכון.
וזה אפרת טיפ מאוד מאוד חשוב שנתת, קחו דירה. עזבו אתכם ממלון, זה יעלה, גם אם תיקחו ב-Airbnb, זה יעלה אותו דבר.
תראה, אני עכשיו חזרתי מפריז מטיול, הגעת לגיל שאפשר להתחיל עם הבן שלי, הוא חגג עם הולדת 14, וכן לקחתי מלון, אבל לקחתי מלון מהסיבה שא' רציתי להראות לו את פריז שלי, ההיסטוריה שלי בפריז, ולי יש את ה... הקשר החזק שלי עם הגדה השמאלית.
כן.
תמיד הרי פריז מתחלקת לשני, לגדה ימנית, שזה צפונית לסן, וגדה שמאלית, שזה דרומית לסן. אז אני נערה של גדה שמאלית, אני, באופן היסטורי, המלון הראשון שלי בפריז היה בגדה הזאת, ולכן תמיד אני, כמעט תמיד אני ישן בגדה השמאלית. אז היה לי חשוב להראות את זה, אז לקחתי מלון. אבל כן, בפעמים הקודמות שהייתי בפריז עם עומרי, לקחנו דירה. כל פעם באזור אחר, ובאמת יש לעניין זה של ללכת לשוק, לחזור, לפתוח ככה איזה פתה, לפתוח קצת איזה נקניק, פרוסת לחם עם חמאה, זה משהו שאתה לא יכול לעשות בהיעדר דירה, כי זה לא כל כך מקובל ללכת לגינה ציבורית ולהתחיל לפתוח שם שולחן. כלומר, אנשים עושים את זה, אבל אתה לא תראה פריזאים עושים פיקניק בגני לוקסמבורג.
כן.
אתה יכול לראות אותם על ספסל מנשנשים.
תראה תיירים.
כן, אתה יכול לראות תיירים מנשנשים, אבל הפריזאים לא יעשו פיקניק, אלא אם כן זה באזור מיועד לפיקניק בפריז. אז באמת הדירה מאפשרת את הדבר הזה. עוד כמה טיפים ממש חשובים לתכנון טיול בפריז.
כן.
תביאו בגדים יפים. פריז, וזה לא מקום להסתובב בו, בטח לא בערב, עם ג'ינס ונעלי תמלות.
יפה ואלגנטית.
היא אלגנטית. אתם תהנו הרבה יותר אם תסתובבו בה ותרגישו כפריזאים. תיכנסו למסעדה בערב לבושים יפה, וגם במהלך היום תהיו לבושים. ההתייחסות הצרפתית, היוהרה הצרפתית שתמיד אנשים מייחסים לה, היא מופנית הרבה יותר כלפי אנשים שבאמת ככה רואים עליהם שהם תיירים, עם המצלמה תלויה על הצוואר ועם תרמיל גב.
או פאוץ'.
או פאוץ'. תנסו קצת יותר ככה להיות פיין, זה מאוד ישפר לכם את החוויה. אם כבר דיברנו על לא להרגיש תיירים, זה בסדר שאתם לא יודעים לדבר צרפתית. גם אני לא יודעת לדבר צרפתית, אבל אני מנסה. כלומר, אני לא אכנס למקום ואני אגיד הלו. אני אגיד בונז'ור או בונסואר, ואני אגיד מרסי, ואני אגיד אורבואר. הם מעריכים את הניסיון לפחות לדבר בשפתם. הם מבינים שלא כל אחד מדבר צרפתית.
יש נימוס ווקלי שמאוד חשוב לצרפתים.
כן.
יש הבדל אם את נכנסת ואומרת בונז'ור או בונסואר, ויש הבדל אם את אומרת סלוט. סלוט זה אלן, בונז'ור זה יום טוב לך אדוני. Mm-hmm. לא סתם ברבים פונים בלשון רבים לאנשים, הם מאוד מעריכים את זה.
נכון. פריז נפתחת מאוחר. כלומר, יש לנו איזה משהו שאנחנו נוסעים לחול, הרבה פעמים אנחנו רוצים להספיק המון המון דברים. אנחנו בעיקר מכירים את זה מישראל, כי חם כאן בשעות מוקדמות, וגם השקיעה כאן די מוקדמת, ולכן אם רוצים לחוות את העיר באור, בישראל אתה תמיד תתחיל את היום מוקדם. פריז יש אור עד שעה מאוד מאוד מאוחרת.
נכון.
עד 10 בלילה יש אור, וזה שעות יפהפיות. מ-5 אחר הצהריים האור בפריז פשוט מטמטם.
תחשבו על שעות הדמדומים והאורות הצהובים שאתם כל כך אוהבים, אבל לאורך כל הלילה כמעט.
לאורך המון 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 שעות, ולכן לא צריך למהר בבוקר. אתה תקום, תשתה את הקפה שלך באיזי, תתחיל את היום באיזי. החנויות נפתחות יחסית מאוחר, בטח בסוף השבוע, באזור 11 לפעמים.
כן.
אז קחו את הזמן בבוקר ותרשו לעצמכם לגלוש לתוך שעות הערב המוקדמות, המאוחרות, סליחה. לי יש קושי אישי שלי, שאני עוד לא פתרתי עצמי עם פריז, שבאמת השעות הכי יפות זה האזור של 7-8 בערב, וזה השעה שמתחילה ארוחת הערב.
כן.
ואוכלים שם בשעות מסוימות, כלומר אתה לא יכול להיכנס למסעדה שם ב-10 בלילה, לרוב המסעדות. ולכן תמיד אני אומרת, מה, אבל שעה כל כך מוקדמת, עכשיו אני אכנס לי פנימה ואני לא אהיה באור היפה הזה? אז קודם כל יש בהרבה מאוד בסטרות, יש מקומות גם בחוץ, אז כשאתם מזמינים מקום, תבדקו אם יש מקום בחוץ.
כן.
מאוד מאוד נעים לשבת בחוץ. ואם לא, זה לא קורה, אז לפחות יום או יומיים בטיול שלכם, תאכלו את הארוחה הגדולה יותר בצהריים, ותשוטטו בערב, או אם אתם חוזרים למלון, אז תחזרו למלון באזור 5 אחר הצהריים, 6 אחר הצהריים, צאו ב7, תטיילו איזה שעה וחצי בחוץ, אי אפשר להסביר כמה פריז יפה בשעות האלה. וזהו, זה ככה עניין של שעות הטיול, זה היה ברור מה שהסברתי?
מאוד.
יופי. עוד דברים.
כן.
צועדים המון לפריז.
נכון.
הולכים, אי אפשר להסביר כמה הולכים שם. הרגליים גמורות בסוף כל יום.
יש לי אפל וואץ, הוא עוקב אחרי ההליכה שלי.
ו?
25,000 צעדים
וואו.
כל יום בממוצע. זה, הגעתי גם ל-25 קילומטר באחד הימים.
מטורף.
ברגל.
כי נורא יפה, אתה לא מפסיק ללכת שם.
כן.
אז כן תתכננו הפסקות, כן תתכננו לחזור למלון לאיזה שעה לנוח, כי באמת אחרי יומיים כאלה זה עלול להיות מאוד מאוד מתיש.
או אפילו תמצאו לכם בית קפה קטן ומקסים ותשבו בו שעתיים ותנשנשו משהו ותשתו ותנוחו.
נכון. ואם כבר דיברתי על עניין של השעות,
כן.
אנחנו תכף נדבר על זה, נרחיב על זה, על שעות הפתיחה של מסעדות, הן יחסית נוקשות, אז תבררו מתי המסעדות פתוחות, תבררו עד מתי נותנים את האוכל. אם כתוב שהמסעדה פתוחה עד 10 בלילה, זה לא מדינת ישראל. זה לא אומר שאתם יכולים להיכנס ב-10 בלילה ולצפות שיתנו לכם אוכל.
תקבלו פרצוף עקום, מקסימום.
פרצוף עקום, לא נעים. עדיף ככה שעה לפני כבר להתמקם במקום.
כן.
ובשביל להכניס אותנו לאווירת הטיול,
כן.
צריך לבנות הטיול הזה נכון.
אוקיי.
אתה מסתכל עליי במבט תמה, מה אני רוצה להגיד.
מה זה לבנות אותו נכון?
אמרתי שיש הרבה מה לאכול?
כן.
אמרתי שיש הרבה מה לראות?
כן.
אמרתי שלא נספיק הכל?
נכון.
אז אמרתי הכל.
תרשמו.
לא, ככה. טיול בפריז חייב לכלול לפחות שוק אחד, לפחות מסעדה אחת עילית, לפחות ביסטרו אחד, ברסרי אחד, חנות אחת.
בולנג'רי טוב אחד.
בולנג'רי טוב אחד, שרקוטרי אחד, חנות גבינות אחת, פטיסרי אחד. שימו לב שרק ב-1-1-1-1-1 הזה כבר הגעתי ל5 ימי טיול.
כן.
מבחינת יכולת אכילה של הבן אדם הסביר.
כן.
אז גם פה נדרש איזשהו תכנון, נדרש גם זמן חופשי, כלומר סתם לשוטט וללכת לאיבוד, אבל כן תסמנו לכם מלכתחילה בארץ לאן אתם רוצים להגיע, כי אחרת שלא יקרה מצב שתגיעו חזרה לארץ בלי שאכלתם אוף ברוטיסרי.
מהטובים בעולם.
הכי טוב בעולם.
מהטובים בעולם.
מה זה מהטובים בעולם?
אני לא אוהב להיות, יודעת, קשוח. אני מפרגן.
אני רושפת אש מעיניי כרגע.
האוף הטוב בעולם. את שלחת אותי פעם למסעדת אוף, דיברתי על זה כבר בעבר.
תינפת עליי כבר.
תינפתי עלייך. אז ולכן אני מסויד.
תראה, אני שלחתי אותך בזמנו, אני יודעת בדיוק, למטרי אלברט. שלחתי אותך למסעדת אופות באמת, שיש לה גם כוכב משלן אחד. היא מצוינת, אבל אני חושבת שמה שקרה לך במסעדה הזאת, זה איזשהו פער בין הציפייה למה שקיבלת, או בקיצור ה-value for money. כי בסופו של דבר קיבלת שם אוף בגריל.
נכון.
ואוף בגריל לא נשמע לנו כמו משהו שאנחנו צריכים לשלם עליו הון תועפות.
או 100 יורו.
או 100 יורו, שזה מה ששילמת עליו.
כן.
אני מתנצלת. אתה רוצה שאני אחזיר לך את הכסף?
אני אשמח, תודה.
אבל האמת, שלחתי אותך לשם כבר לפני כמה שנים. אני חושבת שהיום לא הייתי שולחת אותך למסעדה הזאת.
כן.
היום כשאני שולחת אנשים לפריז, אני שולחת אותם לאכול אוף בסטפנו, שזה דוכן אופות, יש להם 3 סניפים בפריז. אימאלה, הולכים זוג, קונים אוף, מבקשים לחצות באמצע, ומכניסים ידיים לתוך שקית רותחת, ומנסים ככה עם האצבעות את התולש פיסת אוף, וזה כל כך טעים, זה אוף כל כך טעים.
זה אוף ששווה לחזור רק בשבילו לפריז?
בטח.
חד משמעית.
וזה אוף לא יקר.
תראי, אני, הסיבה היחידה שטסתי עכשיו לפריז, היחידה, היא בגלל שאכלתי מאפה בפריז לפני 5 שנים במקום קטן, מקסים, מהמם, והמאפה הזה לא יצא לי מהראש 5 שנים.
איזה מאפה זה? אני רוצה לנחש.
תקרא אותי מספיק, כן, בבקשה.
אסקרגו פיסטוק.
אסקרגו פיסטוק.
אסקרגו הכוונה למאפה בצורת שבלול.
מה שאנחנו מכירים בצורת הדייניש.
כן.
אסקרגו פיסטוק במקום שנקרא דופאי דיידז, זה מקום של לחם ורעיונות. יש להם, הם עושים שבלולים כאלה, ממולאים, יש להם דברים טובים. הם משתמשים בהמון חמה. את מקבלת בצק אלים, פריך, שווה לחכות. יש שם תמיד תור, זה מקום פיצה, אני לא יכול להסביר. המקום עצמו הוא לא כזה עתיק, זאת אומרת, לדעתי הם קיימים משהו כמו 20 שנה, אבל המבנה שהחנות הזאת יושבת, הוא מבנה מ-1850 לא נגעו בו, זה נראה כמו מוזיאון, יפהפה ברמות על...
פצפון.
פצפון. תמיד יש תור, כיוון שנכנסים שם 10 אנשים בקושי, אז תמיד יש 10 אנשים בתור. את אומרת, אני נוזל עירי, את שומעת?
כן, שומעת. שומעים.
את נכנסת, את מחכה כמו ילדה טובה שייצאו שבלולים טריים, אם הם מניחים את זה בקערות נורא יפות כאלה, אבל תמיד יש על המגש מאחורי הבחורה שבלולים שיצאו הרגע, ואפשר לבקש שבלול טרי. היא לא תבין למה את רוצה טרי ולא אחד ששוכב שם כבר 5 דקות, אבל אפשר להתעקש על זה. קונים מינימום 2. יוצאים החוצה, יש להם שולחן אחד בחוץ, יושבים על השולחן הזה, אוכלים, בוכים, אוכלים את השני, ואז נכנסים וקונים עוד 2 להמשך הטיול.
אז המקום הזה שאורן מדבר עליו נמצא קרוב לכנל.
נכון.
כנל סן מרטן, אז אני מאוד ממליצה להגיע למקום הזה, לקנות את המאפים וללכת לכנל. אפשר גם לקנות איזה בקבוק יין ולשבת ליד הכנל ולאכול.
יש להם עוד, ליד הקופה.
לא, 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 זה אני סיפרתי לך.
אני אכלתי את זה.
מה לעשות?
קדימה.
ליד הקופה.
זה התרגיל של הסופרים בישראל, שכל השוקולדים ליד הסופר בישראל, אצלהם זה הפוך.
בדיוק. יש את הקטע, נכון, באמת בסופר בישראל, שליד הקופה שמים את הדברים שאתה חייב לקחת. כן. שם אתה מגיע ליד הקופה, וליד הקופה מחכים מאפים שנראים תמימים למראה. אממה, זה כל מיני שילובים של מאפים מלוכים.
כן.
עם בייקון, עם גבינה, בייקון וגבינה, גבינה ובייקון, פסטו, עניינים. אני תמיד לוקחת אחד מכל אחד, ואני לא יודעת את נפשי.
אני יכול להסביר, הבייקון שלהם מאושן כן. בצורה אחרת,
כן.
תוקפנית.
נכון.
אכלתי מאפה של בייקון, אמנטל ודבלים.
אוי, 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 אוי.
השילוב הזה טעים.
טירוף.
אי אפשר להסביר.
לוקס, נראה לי שאנחנו כל כך גלשנו לתוך שיחות על דברים טעימים ששכחנו להגיד לכם.
כן.
שכל המקומות שאנחנו בעצם מציינים כאן בתוכנית,
כן.
יופיעו אחר כך על מפה אצלנו באתר, באתר שלי.
כן.
ואתם תוכלו להזין לתוכנית ואחר כך גם לסמן לכם את המקומות.
נכון.
יופי. זה חשוב, כי לך תעקוב אחרי זה. אני לא רואה, בן אדם עכשיו נגיד סתם, רץ בים. מאזין לנו, נהיה רעב.
יצטרך להזין לנו שוב.
הוא לא יכול, אם
הוא לא יכול. כן. אז בוא נדבר קצת על אוכל. את רוצה לדבר על אוכל?
אנחנו מדברים רק על אוכל. אני רוצה לדבר עכשיו על לעשות איזשהו סדר.
כן.
לטובת אנשים שנוסעים לפריז, להבין את ההבדלים בין מסעדה, ברסרי וביסטרו. ולשם כך, אני רוצה שנתקשר לבחורה מדהימה, רותי שימוני, מומחית לתרבות צרפת. שיש לה הסברים מאוד מהירי עיניים בעניין הזה.
אוקיי, בוא נתקשר. בוא נתקשר.
הלו?
רותי?
כן.
היי, שלום.
שלום, רותי.
כן, שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור.
אז איתנו נמצאת על הקו רותי שמעוני, מומחית לתרבות צרפת, בעלת איתור כבוד מטעם ממשלת צרפת וגם מרצה בקתדרה. אז קודם כל, תודה שאת איתנו כאן על הקו, ורציתי קודם כל לשאול אותך, מה זאת אומרת איתור כבוד מטעם ממשלת צרפת?
קודם כל, צהריים טובים.
היי.
היי. ואיתור כבוד מטעם ממשלת צרפת, זה אומר שבעצם מתקופת נפוליאון, הממשלה הצרפתית נותנת אותות כבוד בכל מיני סוגים של דרגות לאנשים שמפיצים את התרבות הצרפתית, ולא משנה באיזה תחום הם עוסקים, הם יכולים להיות מדינאים, סופרים, אנשי זמר או שפים מפורסמים, אפרופו הנושא שלנו, או מרצים כמוני ששנים רבות באמת עוסקת בהפצת התרבות הצרפתית. אז לי יש איתור שנקרא אביר דקל אקדמיה על הפצת התרבות הצרפתית.
וואו, יפה.
מדהים. כן. האמת שאת באמת את מרצה ברחבי הארץ על תרבות צרפת, שלל הרצאות, עם כל כך הרבה דקויות לתרבות הצרפתית, בין אם זה מוזיאונים ורחובות קטנים ו...
כן, אני בעצם עוסקת בזה הרבה מאוד שנים. גם לביתי בזמנו הרבה קבוצות של תלמידים, של בתי ספר אליאנס, בארץ, משלחות שלהם, ובכלל כל מיני אנשים שרצו להיכנס לתוך באמת לעומק לתוך התרבות הצרפתית, וזה גם על הנופים, גם על החבלים השונים, אבל הרבה על התרבות, על מנהגים, על השוני בין חבל לחבל, על הגסטרונומיה. אם מדברים על שוני, אז שוב אני מושכת לכיוון שלנו היום, על השוני המוחלט, כי למשל מה שמעניין בצרפת, שכל חבל משמר, מכבד את הטרואר שלו. טרואר זה מה שהחבל מצמיח, זה התנובה, תנובה של החבל. וככה אתה יכול ללכת ברחבי צרפת ולטעום מטבח ים תיכוני מובהק בדרום, או טבול כולו בשמנת וגבינות בנורמנדי.
בהחלט.
או השפעה למשל אלזסית, גרמנית, גם ביינות, גם באוכל, וזה מוסיף ערך מוסף, באמת ארץ אחת שכל כך הרבה גוונים יש לה.
נגמר. אנחנו התקשרנו אליך, נשמח מאוד שתעשי לנו איזשהו סדר בשלושת סוגי המסעדות בעצם שהתייר או הפריזאי יכול להגיע אליהן. רסטורן, ביסטרו וברסרי.
אז באמת עוד אחד מהנושאים שתורמים לגדולה של הגסטרונומיה, כן, הצרפתית, זה באמת המוסדות הקולינריים האלה שהפכו שם דבר בכל העולם, כי בכל העולם משתמשים במושגים האלה שהזכרת.
נכון.
רסטורן, ביסטרו, ברסרי. וזה כל כך מרתק שכל מושג בעצם מעוגן בתוך רובד היסטורי, כמו למשל רסטורן. אנחנו יודעים שזה משהו שהוא משקם, משהו שהוא מאושש, עושים רסטורציה למשל. אז מסתבר שהמסעדות הראשונות נפתחו בפריס, בסביבות המאה ה-18, והגישו איזה ציר בקר וירקות שנקרא בויון, שאמרו שהוא עושה רסטורציון, הוא ממש מאושש את האנשים ששותים.
כמו המרק אוף של היום.
מעין מרק אוף שלנו, ונקרא בויון, ממש כעין מרק אוף צח. זה היה במסעדות הראשונות, אבל זה פחות מעניין, זה באשר לשם, כלומר זה משקם. אבל המסעדות הראשונות במתכונת מודרניות קשורות למהפכה הצרפתית. אז שפים רבים מצאו את עצמם מחוסרי עבודה. עכשיו כדי להתפרנס, השפים פשוט פתחו מסעדות והתחילו לבשל להמון, לעם. וככה נפתחות המסעדות הראשונות ומאמצות את השם של אותו משקה מאושש שהמסעדות הראשונות הגישו.
וכך נוצר הרסטורן.
כן, ואגב זה נורא מעניין העניין של פעם ראשונה שעות קבועות של הגשה, פעם ראשונה ההגשה היא לא בביפה אלא אישית, מה שנקרא הגשה רוסית, יש מלצרים.
שירות.
מלצרים לבושים במדים, יושבים על שולחנות בודדים, יושבים על כיסאות ולא על ספסלים, יש מפה, יש מנו, יש תפריט, אפשר לבחור על הקארט, יש תפורה, כלומר פעם ראשונה, קובילפו, יושבים קובילפו, זה רסטורן.
כן. וואו, אני מצטערת שלא חייתי אז, אני חשה לרגע שאני חיה בתקופה לא נכונה.
לא, זה נהדר. עכשיו יש ביסטרו. הביסטרו קשור לשנת 1814-15, זה גם נפלא ההקשר ההיסטורי. מסתבר שכשנפוליאון יורד מהבמה בצרפת, כוחות הברית עולות על פריס, וחיילים קוזאקים רוסים מגיעים לגבעת מומרטר, לכיכר טרטר הידועה, המפורסמת הזו, ממש במרכז, והם נתקעו שם במסעדה שעד היום מציינת את זה, למר קטרין. מה זאת אומרת נתקעו? נתקעו כי השירות היה איתי, והם היו צריכים לחזור למחנה, ואז מספרת האגדה הקולינרית שהם רקעו ברגליים שלהם, ודרשו בסטרו, בסטרו, מהר, מהר, הזדרזו, הזדרזו, כלומר שהשירות יהיה יותר מהיר והם יצליחו לחזור אל המחנה. וככה נולד הביסטרו הראשון, וזה נפלא, וזה מצוין על קיר המסעדה, לא כולם יודעים, ושם ברור שהאווירה פחות מעונבת, ההגשה היא חפוזה יותר, זה באשר לביסטרו.
וזה באמת, עד היום הביסטרואות מגישים אוכל שהוא יותר, טיפה יותר פשוט, יותר נגיש.
ואת יכולה להרגיש בנוח לבוא לאכול מנה אחת וללכת.
בדיוק, בדיוק. זה לא מסעדת יוקרה שבהחלט מדגישה את רצף המנות הזה, את האיטיות הזו של ההגשה. העובדה שלפעמים אומרים שעתיים שלוש של הנאה, מה שבן אדם יכול באמת לחוות במסעדת יוקרה. עכשיו ברסרי, גם פרק היסטורי נפלא. ברסרי זה בעצם בא מן המילה, שוב, המושג, תמיד, תמיד צריך לחפש את המושג. המילה ברסה בצרפתית זה לערבב. לערבב שמרים, קשוט, מים ושעורה, מה שנותן לנו בירה. עכשיו, מסתבר שאנחנו יודעים שבגרמניה היו הרבה בתי בירה, יש היום גם בתי בירה, מה שאנחנו קראנו מסבעות, בתי מרזח. עכשיו, בסוף המאה ה-19, יותר נכון ב-1870, משתלטת גרמניה על אלזס, לא רק על אלזס, גם על לורן, כלומר על חלק ממזרח צרפת. בעקבות ההשתלטות הזו, נפתחות ברסרי, כלומר בתי בירה נפתחים גם באלזס. עכשיו, כשנחנך קו רכבות בין פריס לאלזס, נודדת הברסרי עם כל מה שהיא מייצגת, עם כל האוכל של הגרמני, השופע הזה, כן? היא נודדת לפריס. והיום יש מסעדות הרבה ברסרי, שיש שם הרבה בירה, כן? לפעמים אחת מהן, למשל ברסרי ליפ, עד היום לא מגישים קולה. הם אומרים, מה זה קולה?
די.
אנחנו מגישים רק בירה, כן? והגשה של נקניקים, תפריט די מצומצם, והם פתוחים יותר שעות. גם בלילה לפעמים בשעות הקטנות,
כן.
לעומת מסעדות אחרות שיש להן שעות מדויקות שבהן הן מגישות.
כן. ברסרי ליפ באמת שהזכרת אותו לאנשים חובבי היסטוריה, זה נקודה מקסימה בפריז, בשדרות סן ז'רמן.
נכון.
זה מקום שהיה מפגש מאוד פופולרי לאינטלקטואלים, לאומנים.
בהחלט. כן. כל בתי הקפה שם, אגב, מסעדות ובתי קפה, יש איזשהו, איך אני אומרת, תערובת ביניהם, משום שהרבה מסעדות, בין 12 ל-2 הן מסעדות, ואחר כך הן בתי קפה, ולא מגישות יותר אוכל.
כן.
12, איך אנחנו אומרים, נופל, האצבע נופלת מהמקלדת, וברק ברדיו מודיעים אילמידי בון אפטי. אני אומרת תמיד שזה המבזק הצרפתי.
הם אומרים את זה ברדיו?
זה המבזק לעומת מה שקורה אצלנו, כן? זה מבזק. ואז אתה בין השעתיים האלה צריך לאכול. אם לא, אז אתה הולך אחר כך לבית הקפה, למסעדה שבעצם כבר לא מגישה ממש את המנות, אבל הופכת לבית קפה סתם, במרכאות, עד שעה שבע. שוב, בין שבע לתשע, שבע לעשר, שזה מסעדה. זה מאוד מעניין, ואם הולכים לאיזושהי מסעדה, צריך לברר. היום הקהל הישראלי, יש לו כל כך נגיש לכל כך הרבה אינפורמציות על מסעדות טובות.
נכון.
כל הנושא של הקולינריה באמת סוף סוף כבש, כן? כי הוא מראה כל כך הרבה... יש כל כך הרבה פילוסופים צרפתים שמדברים על הגדולה של אוכל, כמה אוכל מייצג, כמה אוכל תורם. אם אפשר אגב, אני רק רוצה לומר לכם, היה מונטסקיו, כן, אחד מאבות ההשכלה, תנועת ההשכלה, אמר כל כך יפה, האכילה היא אחת מארבע תכליות הקיום. אני עדיין לא גיליתי את שלוש האחרות. ויש פה רשימה ארוכה, כן? או בריא סברה שהיה מדינאי, אבל דווקא מפורסם לא כמדינאי, אלא באמרות הכנף שלו. אז הוא אומר, הנאת השולחן היא אולי לא מלכת ההנאות, אך היא הנחמה האחרונה, כאשר כל האחרות כבר עבדו. ועוד 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 כתבות שאומרות ש... הגסטרונומיה זה חלק, זה רובד מרכזי.
את יודעת, אחד הדברים שאני ככה, אני שומעת את האהבה שלך לפריז, וגם שנינו חולקים את אותה האהבה.
כן.
אני לא מכירה עוד מקום בעולם שמפעיל כאלה רגשות עמוקים אצל כל כך הרבה אנשים.
נכון. זה בהחלט, את יודעת, הרבה פעמים כששואלים אותי, ממתי האהבה הזו לפריז? משהו לא ברור, כי אני למשל צברית, ואני אומרת לפעמים מהגלגול הקודם.
ממש.
ויש משהו בעיר הזו, יש אנשים שאולי לא נחשפים לזה, אבל היה לי את המזל ללמוד גם באוניברסיטה, גם בבית ספר אליאנס, קיבלתי את כל השובל הזה של התרבות הצרפתית, שכשאתה לומד אותה, ואתה לומד אותה לעומק, ואתה מגיע למקומות, ואתה מגיע למסעדות, ואתה יודע מה קרה בכל דבר.
גם יש להם תיעוד מאוד מאוד עמוק, וגם באמת כאילו כל פינה יש במשהו. את יודעת, אני זוכרת הפעם הראשונה שהגעתי לפריז לבד, הייתי אמורה לפגוש שם חברה, יצאתי מתחנת הרכבת, וקרה דבר מאוד מוזר. א', ידעתי לאן אני צריכה ללכת, היה לי ברור לאן אני צריכה ללכת, ובית, איך שיצאתי מהתחנת רכבת, התחלתי לבכות. הרגשתי בבית.
אני כל כך מבינה אותך, כי זה באמת, אומרים בצרפתית, קוד פודר, מכת ברק. את יוצאת כאילו מתחנת המטרו, וזה הולם בך, היופי הזה. שנים של באמת ביקורים בצרפת, והדרכות, ועם קבוצות, והרצאות בצרפת, כל איך אני אומר, החוויה שלי היא כל כך חיובית, היא כל כך, האהבה הזו רק הולכת וגוברת, וזה לא סותר שום דבר אחר של קיום בארץ, זה לא סותר כלום.
כן?
יש בזה משהו באמת מגנטי.
כן.
את יודעת, רצינו לדבר איתך גם על לחם, אבל אנחנו שיחתנו התארכה, ואנחנו כבר פה שנינו עם העיניים כבר מתקשרים בלי מילים, ואנחנו אמרנו לעצמנו שברגע שנעשה תוכנית על לחם, אנחנו מתקשרים עלייך שוב, שתספרי לנו על...
נהדר.
תספרי לנו על מורשת הלחם הצרפתית שצריך להתייחס אליה בכובד ראש.
היא כה חשובה.
מאוד.
כן, בהחלט, בהחלט.
רודי שימוני, את פתחת לנו את הלב עוד יותר.
תודה רבה.
ואני מזמינה אתכם גם לעקוב אחרייך בפייסבוק, כי את כל הזמן מרצה לתרבות צרפת ועל כל מיני היבטים.
אני חרשתי על הפייסבוק שלך וראיתי את כל התמונות, וזה לא עושה לי טוב. אני על סף לקנות שוב כרטיס.
כן, אני אוהבת את הפתגמים כי זה מזקק.
כן.
זה עושה תמצית של של היופי הזה, של לפעמים אין לך את המילים, ומישהו אחר זיקק בשבילך את האמרה.
רותי שימוני, תודה רבה.
תודה רבה.
יופי, תודה לכם.
יום טוב, ביי ביי.
יופי, ביי ביי, אורבר, ביי.
אתה יודע, היא דיברה על המילים, וזה נכון, יש כל כך הרבה ספרים מדהימים שנכתבו על פריז, ואם אתם נוסעים לפריז בפעם הראשונה או הפעם ה-20, אני ממש ממליצה על כמה ספרים, כפודיז, אולי אתם מכירים חלק, יש את ספר התענוגות של עמוס קיינן, יש את התענוגות של פריז, והתענוגות של צרפת של אביטל אינבר, שהוא גם כן מאוד אוהב את פריז, ויש כמובן ספר מיתולוגי, פריז תל אביב, של יאיר גרבוז, שאומנם ההמלצות שם כבר טיפה מיושנות, כי זה ספר שנכתב לפני 20 שנה, אבל יש שם אהבה ענקית לעיר, וגרבוז, אני חושבת שהוא זה שכתב, אני לא יודעת אם זה גרבוז או עמוס קיינן, כתב את המשפט שאני הכי מזדהה איתו בנוגע לפריז, לאהוב את פריז זה להתגעגע אליה בעודך בתוכה. כלומר, אתה עדיין מטייל בה, ואתה כבר בגעגוע עמוק לכל פינה שאתה רואה, כי אתה יודע שאתם נפרדים עד הפעם הבאה.
זה נכון.
אז זהו, אז זה ככה כמה ספרים שכיף לקרוא על פריז. אגב, אפילו צופן דה וינצ'י זה אחלה ספר על פריז. אם אתם אוהבים את פריז, אז יש שם מזכורים של כל מיני פינות בלובר.
את ממש עשיתי עם אור עכשיו מרדף אחרי צופן דה וינצ'י בלובר.
זהו, האמת שאני הייתי המון המון פעמים בפריז, ואף פעם לא נכנסתי ללובר, כי אמרתי, אני אכנס ללובר עם הילד שלי. כשאני אגיע לפריז עם ילד, אני אכנס אליה, למוזיאון הזה. ואמרתי, מה אני אכנס עכשיו ילד בן 14 ללובר? קניתי כרטיסים לסיור בעקבות צופן דה וינצ'י. זה הכל. עכשיו, הסיפור בתוך הלובר הוא די קטן, כלומר, זה לא תופס נפח גדול מהמוזיאון, אבל זה נחמד, כי המדריכה...
המוזיאון עצמו עצום בצורה בלתי נתפסת.
אי אפשר ללכת בלובר לבד, אתה הולך לאיבוד.
דמיינו את אוקספורד או קיימברידג', רק של יצירות אומנות. זה הגודל, זה עיר.
אז מה שנחמד באמת בסיור המודרך הזה, שבאמת הוא לוקח אותך לנקודות החשובות במוזיאון, ובסוף גם מביא אותך לנקודות המפתח בסיפור של צופן דה וינצ'י. והגעתי לזה דרך גוגל, פשוט צופן דה וינצ'י טור, דה וינצ'י קוד טור, באנגלית.
אני גם אצטרך לנסוע לפריז ולבקר בלובר, כי כשהייתי בלובר...
התקשרתי אליך, היה לנו איזה קרייסיס.
היה לנו קרייסיס בעבודה, וביליתי 4 שעות עם הראש בפלאפון.
אני מתנצלת.
כן.
אבל... תקשיב, זה הלובר, אין מה לראות.
אז הדבר היחיד שראיתי, היה שני דברים, ראיתי את המומיה, שגם אבישי פתח את עיניי ואמר לי, איך לעזאזל לוקחים בן אדם שמת, ושמים אותו מאחורי זכוכית, שכל העולם התבונן בו במשך שנים, כאילו, הוא מת, תנו לו למות בכבוד.
מה אכפת לו, הוא מת.
יש בזה משהו. כן. והדבר השני זה, ראיתי את המונליזה. כן. גם אני נכנסתי לחדרון הקטן, וראיתי את הרפליקה שבטח תלויה שם מאחורי מסך עצום.
מישהו אמר לי שזה רפליקה.
לדעתי זה רפליקה. הם לא לוקחים שום צ'אנסים, זה חדר עם מאות אנשים בתוכו, אי אפשר בכלל להתקרב. הציור עצמו קטן מאוד, אתה רואה אותו דרך הזום שאתה עושה כאילו בפלאפון.
זה לא נכון, אני עמדתי מולה והסתכלתי לה בעיניים.
כל הכבוד.
ואז זזתי ימינה והסתכלה לי בעיניים, וזזתי שמאלה היא עדיין הסתכלה לי בעיניים, ומי שלא ראה את המונליזה לנגד עיניו, לא מצליח להבין את הטרפת הזאת, שלאן שאתה לא מסתכל, היא מסתכלת עליך.
אבל זה לא העניין במונליזה. לא. העניין לא. במונליזה הוא שזה הציור המפורסם הראשון, שנגנב ממוסד כל כך, עם פרופיל כל כך גבוה, וזה מה שהפך אותה למפורסמת. לפני זה הייתה עוד אחת מאלפי ציורים מפורסמים, לגמרי. שתלויים במוזיאון.
אתה יודע... אורן לוקסנבורג, שבשנת 2010, הארוחה הצרפתית הוקרה כחלק ממורשת תרבות אונסקו?
לא, באמת?
כן.
הארוחה הצרפתית?
הארוחה הצרפתית.
מה מגדיר ארוחה הצרפתית?
כלומר, מורשת תרבות אונסקו הרי היא ניתנת בדרך כלל למונומנטים. למצ'ו פיצ'ו, פלאי תבל.
כן.
והארוחה הצרפתית, מי שבעצם לחם ופעל רבות בשביל שזה יקרה היה סרקוזי, ובאמת ב-2010, אז במסגרת האוצרות הלא מטריאליים של האנושות, ניתן התואר הזה למטבח הצרפתי. זה לא ניתן למאכלים ספציפיים, זה ניתן לפרקטיקה החברתית הזאת של לשבת סביב שולחן עם מפה, וליהנות ממנה ראשונה, עיקרית ואחרונה, בגלל שזו ארוחה שבעצם מחזקת גם את החיים של הפרט ואת החיים של הקבוצה, מחזקת את הזהות הקולקטיבית הצרפתית, תורמת לגיוון התרבותי בעולם. זו החלטה שכאילו לא התקבלה בקלות, היו לה הרבה מתנגדים, כמו סליחה, גם ביפן אוכלים, וגם במצרים ובאיטליה, למה דווקא לצרפת? וגם לא רוצים, אתה יודע, לזנות את המושג הזה של מורשת אונסקו, אבל בוא, אנחנו מדברים פה מתחילת התוכנית על הקולינריה הצרפתית, כן. ועל אבני הדרך שניתנו בקולינריה הצרפתית, ולכן זה ניתן. רק שתדעו שגם המטבח המסורתי של מקסיקו, אגב, הוא גם מורשת אונסקו.
מעניין.
אז זה לא רק צרפת. וזה מוביל אותי לנושא שאני רוצה לדבר עליו כמה מילים. אני לא... בכוונה לא הולכת לדבר הרבה, אבל זה כן חשוב לדבר על מסעדות משלן.
כן.
אנחנו נוסעים לצרפת. אנחנו רוצים ללכת לאכול במסעדת משלן, כי מסעדת משלן זה איזשהו שם קוד למשהו טוב. אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים היום בתקופה שהכל משתנה. וגם המוסד המשלני הזה, המוסד הזה הולך ומתערער. ובכל זאת חשוב להבין מהו כדי להבין מה מתערער בו.
בעיניי הוא פסה קונקסה, אבל בבקשה, תרחיבי.
זה יפה שאתה אומר שהוא פסה קונקסה, אבל בוא נבין למה.
אוקיי. מה זה משלן?
משלן זה מדריך מסעדות שקיים משנת 1900. הוא התחיל בכלל כאקט שיווקי של חברת הצמיגים משלן, שרצתה לגרום לאנשים לנסוע יותר.
כן.
ופשוט אמרה, בוא נעשה מדריך מסעדות.
נשחוק להם את הצמיגים.
נשחוק להם את הצמיגים שיסעו למסעדות. ולכן אגב, המסעדות הראשונות שדורגו, הן היו בצרפת, אבל הן לא היו בפריז. פריז הצטרפה למדריך בשלב הרבה יותר מאוחר.
כן.
לא, זה באזור 10 שנים. המדריך הזה כאמור קיים משנת 1900, אבל רק בעצם מאחרי מלחמת העולם השנייה הוא ביסס עצמו כמדריך ביקורת מסעדות. כן. יש לו צוות של מבקרים, מומחים, הם עוברים הכשרה, הם מגיעים באנונימיות למסעדות, זה נורא נורא חשוב היום בעידן, בטח בישראל, שכשנכנס מבקר מסעדות פה למסעדה, כולם יודעים מי אתה.
נכון. בישראל, let's face it, יש שלושה.
שלושה. אבי אפרטי, לא כולם מזהים אותו. עכשיו, רק לחלק מאוד קטן מהמסעדות שמוזכרות במדריך יש כוכבים.
כן.
עצם העובדה שמסעדה מוזכרת במדריך, היא אומר שהיא מומלצת.
כן.
כאמור, יש לה כוכב אחד, אז זה מסעדה טובה מאוד. כוכב שני זה בישול מצוין, מה שנקרא ראויה לעיקוף בדרך. ומסעדה עם שלושה כוכבים אומרת, זה יוצא מהכלל, זה destination, זה שווה נסיעה במיוחד. כן. לי חשוב להסביר שני דברים. אחד, איך קוראים מדריך משלן? אז באמת יש את הכוכב אחד, שניים, שלושה. אבל יש עוד מדדים שם. כשאתם מסתכלים ומחפשים אל איזה מסעדת משלן ללכת,
כן.
אז יש את המזלגות והסכינים השחורים. מזלג וסכין בצלב כזה שחור. זה מגדיר כמה המסעדה מהודרת. ויש את הסכין והמזלג האדומים, שהם מגדירים, נקרא לזה וייב, כמה נעים לשבת שם.
אוקיי.
ויש גם סימונים של ענבים. אשכול ענבים מסמן שמסעדה עם תפריט יין משובח.
כן.
אממה, אנחנו באמת חיים בתקופה שבה כל אחד מאיתנו נהיה מבקר מסעדות. בן אדם נוסע למקום, כותב אחר כך באיזושהי קבוצה בפייסבוק מה דעתו על מסעדה, והוא הפך להיות מבקר, בין אם הוא...
בין אם הוא יודע על מה הוא מדבר או לא.
בדיוק. ואני אומר באמת, המשלן קצת מאבדים מהחשיבות שלהם, כי ברגע שעכשיו... אתה נוסע לפריז, אתה תתקשר לחבר טוב שלך, שאתה סומך על דעתו ושהוא יודע מה אתה אוהב, ותקבל המלצות ספציפיות לפי מה שאתה אוהב. לא לפי מה שקבע איזשהו מדריך אחר, שלא כרוך אחרי הטעם שלך.
כל מוסד ביקורות האוכל, לדעתי, כמו שאמר לך מקודם, אני אומר נמוג, את אומרת מתערער, אבל בהחלט, כיוון שהכל כל כך נגיש היום, שבאמת אין שום טעם להיצמד לאיזה שהם כללי ברזל עתיקים שהחליטו עליהם, קבוצה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת, ועל פי האישק דבר.
נכון.
יש היום המון מסעדות בישראל, ישראל לא נמצאת במדריך משלן, מהסיבה שפשוט לא משתלם לעשות מדריך במיוחד לישראל. ישראל כל כך קטנה, אף אחד לא יבוא לפה במיוחד בשביל האוכל.
מה שנקרא, תעשו עיקוף גדול.
וחבל, כי בישראל יש מהמסעדות הטובות בעולם.
כן. אממה, יש איזושהי התנערות מאוד מאוד גדולה, מעבר למה שאנחנו מדברים על אובדן רלוונטיות, בגלל שאנשים שואלים את החברים שלהם ולא את המדריך, יש איזושהי התנערות של השפים בצרפת מהמדריך, החל מזרם הביסטרונומיה, שהתחיל לפני כמה שנים. יש שף בשם איב קאם דה בורד, הוא היה שף של מסעדת לרגלד, שיש לה כוכב משלן אחד. הוא והסושף שלו, סטפן ז'גו, עזבו את לרגלד, ופתחו כל אחד מהם ביסטרו קטן ואינטימי משלו, שבכלל לא עומד בכללים של מסעדת משלן. אין שם את כל כללי הטקס, אין שם מפות, אין שם רמת שירות שיכולה בכלל לקבל, לפחות אז, כוכב משלן. אז איב פתח את קומפטואר ליד האודיאון, מסעדה פנטסטית, פנטסטית. וסטפן ז'גו פתח את למיז'אן, עוד מסעדה מדהימה. והם בעצם פתחו זרם שכביכול לא יכול לקבל כוכבי משלן. אממה, מדריך משלן, קלט, שהוא מפסיק להיות רלוונטי, ועכשיו ב-2019 אנחנו רואים שגם מסעדות מהז'אנר הזה של הביסטרונומיה מתחילות לקבל כוכבי משלן.
כן.
או לפחות מצוינות במדריך, כמסעדות מומלצות. כלומר, גם הניסיון שלהם להיחלץ מהעול של מסעדת משלן...
משלן נלחמת בשיניים כדי להישאר רלוונטית.
נכון, היא נלחמת בשיניים. עכשיו, למה הם בעצם רוצים להיחלץ מהעול הזה? כי בשביל לשמור על הכוכבים שלך, אתה צריך להמשיך להשקיע כספים, אתה צריך להחזיק צוות שירות מאוד מאוד גדול, אתה צריך לשים מפות על שולחנות ומפיות, אתה צריך להחזיק תפריט יין טוב, יש שם, מעבר לעול הכלכלי, עול נפשי.
שתבינו, מסעדת שלושה כוכבי משלן, זה מסעדה שיש לה צוות של 100 איש שמשרתים 40 איש, 40 לקוחות בערב. זה פחות או יותר הפרופורציות. זה נכון. לא משתלם כלכלית.
נקודה. ולכן הרבה מסעדות משלן מקוחבות, יש איזשהו ביסטרו ליד שעוזר לו לממן את עצמו.
נכון.
אבל מעבר לעול הכלכלי, יש שם עול נפשי מטורף. אנחנו מכירים את הסיפור הידוע על ברנאר לואזו, שהתאבד אחרי שהוא איבד כוכב משלן.
אני מדמה את זה לאינסטגרם של היום, של כוכבים שעלו בזכות האינסטגרם, והם מאוד מפורסמים היום, ואינסטגרם משנים את החוקים כל הזמן, והיום הם מעלים פוסט ולא זוכים לחשיפה, ורוצים למות.
כן.
בעולם המעוות שלי, פחות או יותר, איכשהו זה יושב באותו מישור.
זה גם, אתה יודע, הזכרת את האינסטגרם, זה מעניין, כי באינסטגרם כל הזמן נזקקים לאיזושהי יצירתיות.
כן.
להמציא את הגלגל כל הזמן מחדש. וזה עוד ביקורת שמופנית כלפי המוסד המשלני, שאומרת, אם אני רוצה לשמור על הכוכבים שלי, על השלושה כוכבים שלי, אני בעצם צריך להישאר מוגבל יצירתית. כן. אני חייב לשמר את התפריט המסורתי שלי, את המנות הקלאסיות שלי. אני לא יכול להתחדש, כי חלק מהמשלניות זה באמת אותה מסורת.
כן, יפה.
אגב, עכשיו במשלן שהתפרסם האחרון, 2019, אז אוברש דליל איבדה כוכב שלישי אחרי 50 שנה, שזה וואו. מטורף. מרק ורה איבד כוכב. כלומר, דברים קצת משתנים. ועוד דבר מאוד משעשע שקרה במדריך האחרון, זה שסבסטיאן ברס, שהיה לו שלושה כוכבי משלן, הוא התעקש לצאת מהמדריך. Mm-hmm. לא מוכן להיות עכשיו יותר במדריך, כי אני רוצה להתחיל ליצור דברים הרבה יותר מעניינים.
כן.
אז הוציא אותו מהמדריך, אבל מה קרה השנה? הוא יצר כאלה דברים נהדרים שהחזירו אותו השנה. למורת רוחו, מה שנקרא, ביוק וביקרוק, אתה תהיה אצלנו במדריך.
טוב.
עכשיו, למה רציתי לדבר על זה?
נו.
כי אתם הולכים לפריז, אני כן חושבת שצריך לחוות מסעדת משלן קלאסית, אמיתית, פעם אחת בחיים.
פעם אחת, וטיפ קטן, הן יקרות נורא, אבל בצהריים, למרביתן, אלה שפתוחות בצהריים, תמיד יש איזשהו תפריט עסקית מוזל יותר.
כן, הוא עדיין יקר, אבל הוא הרבה יותר משתלם.
כן.
כבר אמרנו לכם בתחילת התוכנית, כדאי לעשות איזו ארוחת צהריים אחת רצינית, כדי שתוכלו בערב להסתובב חופשי. אז אם כבר הולכים למסעדת משלן, אז לא כוכב אחד, כאילו, כי כוכב אחד יש, סליחה על הביטוי, כמו זבל. פעם אחת בחיים לאירוע באמת באמת מיוחד, לנסות מסעדה סופר קלאסית, כאילו פייר גניאר, לגרן ופור, אסטרנס, ארפז', במלון בריסטו, לפיקור. פעם אחת בחיים. לראות את רומא ולמות, לראות את פייר גניאר ולמות.
לאכול
ולמות. עכשיו זה קשה, זה ארבע שעות. תקשיב, אני יכולה להגיד לך שלי כבר אין סבלנות לשבת ארבע שעות במסעדה.
אני לא אוכל במסעדות כאלה.
אבל פעם אחת, אתה יודע למה אתה לא אוכל במסעדות כאלה?
אין לי סבלנות.
אבל חווית את זה פעם אחת בחיים שלך.
חוויתי את זה מספר פעמים בחיים יפה, שלי, היית... ואני לא צריך לחזור לשם.
בדיוק, אתה לא צריך לחזור, אבל לא. אתה יכול לדמיין את עצמך, מבין מה זה המוסד המשלני, ומבין את הקולינריה הצרפתית העילית, בלי שהיית פעם אחת במסעדת משלנת רצינית?
זה קשה.
צריך את זה, פעם זה אחת קשה. בחיים, כדי לעשות איזה, ציון דרך קולינרי בחיים.
תחשבו על אומנות שאתם רואים באינטרנט, אתם היום עושים גוגל, כל דבר, יעלה לכם תמונה של המונליזה, לא בעיה.
נכון.
אבל לראות את המונליזה לראשונה בחייכם, פנים מול פנים, יש לזה איזשהו אפקט אחר שאי אפשר להמחיז אותו. אותו דבר גם באמת שאוכלים במסעדה שהיא משכמה ומעלה, ומקבלים את כל ה-9 yards, כמו שאומרים, כל השירות, כל האוכל, כל הווירטואוזיות, חוויה חד פעמית, שווה לקבל אותה לפחות פעם אחת, אבל באמת לא חייבים כאילו להקפיד לעשות אותה שוב ושוב ושוב.
תקשיב.
כן.
יש לנו מיליון דברים לדבר, אנחנו צריכים להתחיל לברור.
בוא נדבר על אוכל, כי בואי נדבר קצת על מסעדות, על דברים שאכלנו.
דברים שאכלנו?
כן. אני חייב לציין מסעדה אחת לטובה.
איזה?
אני אשלח לשם אנשים, קוראים לה אטליה ויוונדה.
אוי, מהממת.
זה פשוט, אני לא יכול להסביר כמה המקום הזה חמוד. שלח אותי לשם, מתן אברהמס, חברנו
היה
הטוב.
היה לי ברור שהוא שלח אותך.
היה לך ברור שזה הוא. זה מסעדה פיצית, מה פיצית?
אתה יודע שהוא ברגע זה
גדול.
בפריז?
מתן?
מתן, עכשיו הוא בפריז, אתמול שלחתי לו מלא המלצות.
מסעדה קטנה, יש לה אגב סניפים בהונג קונג וברחבי העולם, מספר סניפים גם בפריז. מסעדה פיצית, יש בה 7 שולחנות זוגיים וזהו. השולחנות עשויים מבלוקים גדולים של עץ. את נכנסת למסעדה הקטנה הזאת, מקבלת פנייך סלייסר בשר ידני אדום יפיפה שהם חותכים עליו את כל הנקניקים שלו. את נכנסת ומתיישבת, מגיע מלצר לבוש בסינר אור כבד. יש סכינים שנעוצים בשולחן, זה הסכינים שאת אוכלת איתם. את מקבלת מול פנייך את נתח הבשר שאותו תאכלי, מראים לך אותו לפני הצליה, ואז צוללים אותו ממש מולך על הפלנצ'ה, ואת אוכלת, וזה פשוט מקום מטריף.
אתה יודע מה זה הזכיר לי עכשיו שאמרת שמראים לך דרגת הצליה? הייתי פעם אחת בפריז כשהייתי בהיריון. טעות! טעות, טעות, טעות. לנסוע לפריז בהיריון זה גיהנום. באמת, אתה לא יכול לאכול את הגבינות, אתה לא יכול לשתות את היין, אתה לא יכול לאכול את הבשרים הנעים ולא את כל הפתה מחשש לזיהום צולב זוועה. בקיצור, אכלתי שם באיזה מסעדה, פירואט. והזמנתי סטייק ו... אני אישה בהיריון, נאלצתי להזמין אותו well done, ופשוט הביאו לי את הסטייק מדיום, רר, מושלם לשולחן, וכאילו עם מבט של ככה זה צריך להיות, ואז הם הסתובבו והחזירו אותו למטבח בשביל להרוג לי אותו. אבל היה להם כל כך חשוב להראות לי שהם יודעים מה דרגת העשייה המושלמת לסטייק הזה.
יש מלכודת של תיירות בפריז, שנקראת לנטריקות.
לא, לא, תקשיבי לא, לי, לא, 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 לא,
אני חייב לדבר על זה,
לא,
רגע.
לא, לא, אתה לא יכול לקרוא לנטריקות מלכודת תיירים.
אוקיי, אני לא, אני מסכים איתך. למה זה מלכודת תיירים? כי זה, יש להם שלושה סניפים, זה מסעדות שמפורקות, זה מסעדות של מאות כיסאות כל אחת.
נכון.
200 מקומות ישיבה, תור של 50 דקות בחוץ, שכשתיכנסי, תשבי, תוכלי ותסיימי, התור עדיין לא יתקצר. כן. הוא תמיד יישאר ארוך.
נכון.
ויש להם מנה אחת בתפריט.
סטייק.
סטייק ופריט. כן. סטייק וצ'יפס. את נכנסת, מתיישבת, לא אומרת מילה למלצרית, מקבלת סלט ירוק.
מהמם.
באה אלייך המלצרית, מסתכלת עלייך ואומרת לך, מדיום או מדיום וול. זה האופציות שלך. אין וול דן. את רושמת לך על השולחן עם עיפרון את המידה שביקשת. סיימת את הסלט, מרימים לך את הצלחת, באים עם צלחת גדולה ועליה אנטריקוט מטורף, עם רוטב, יסבה טיבול חמאתי,
עם מלא.
למות וערמה של צ'יפס. היא מורידה לך חצי סטייק, את החצי השני שומרת בחימום. את אוכלת ואוכלת. זה טעים, זה פשוט
אז
טעים.
אז איך קראת לזה מלכודת תיירים?
מלכודת תיירים, כי כשמישהו טס לפריז, אומרים לו לך לרלה על האנטריקוט.
נכון. תקשיב, אני, אנטריקוט בסופו של דבר...
אבל אני חייב לציין שאכלתי שם מספר פעמים.
הסטייק נהדר.
הסטייק מדהים ו... כולם פריזאים, כל מי שיושב שם.
בסופו של דבר, אתם רוצים לאכול סטייק עם צ'יפס וסלט מושלמים, זה לגמרי הנקודה, וזה גם חוויה קצת לחכות שם בתור, אי אפשר להזמין מקום.
אי אפשר להזמין מקום, וצפו לה באמת לעמוד דקות ארוכות בתור.
אלא אם כן, עושים מה שאני ממליצה עליו, תמיד בנסיעה לפריז.
להגיע מוקדם.
סעו עם רשימה מסודרת של שעות פתיחה של מקומות.
כן.
תגיעו רבע שעה לפני פתיחה, ויהיה בסדר. זה כמו פרנצ'י למשל, הבר יין שאני כל כך אוהבת בפריז. עכשיו הייתי בו עם אור, אכלנו שם שקדי עגל בבלילת בירה, כאילו נגץ שקדי עגל בעצם, ותמנון טיקה, ומרק צח עם צלופח מאושן.
אני לא מאמין, זה בדיוק, זה היה התפריט שהיה כשהיינו שם, לא אכלנו שם בסוף.
טוב, היינו שם בהפרש של איזה חודש, כאילו, אז הגיוני שזה התפריט.
נכון, תכלס.
אז פשוט הגעתי רבע שעה לפני הפתיחה, עמדתי בתור, נכנסתי לסיט ראשון, וזהו, והמשכתי אחר כך שמחה וטובת לבב.
אנחנו באנו הרי דלת מול דלת, הבר שלהם והמסעדה.
כן.
ובאנו למסעדה, גם באנו מוקדם, וצחקו עלינו.
אני...
אז שלחו אותנו לבר.
אני, אגב, ברור, להגיע למסעדה שם בלי להזמין מקום זה בלתי אפשרי. זה ברוד דניל 2. אי אפשר להגיע בלי הזמנה למסעדה, אבל אני רוצה להגיד לך, בתור מי ששכלה במסעדה הזאת, ובבר יין, הבר יין הרבה יותר טעים. ואתה לא צריך להרגיש שהפסדת משהו.
אני, יש משהו בחוויה של לשבת על שולחן בר גבוה, עם עוד אנשים שיושבים איתך על שולחן בר גבוה, שהיה לי מאוד קשה.
יש לי המלצה בשבילך.
כן.
תבוא עם ילד בן 14. פחות מושיבים לידך אנשים. משהו שראה לי גם רציתי להגיד, כמה המלצות קטנות, כי אני חושבת באמת שצריך כשמגיעים לפריז לאכול באיזשהו ביסטרו, אז יש שני ז'אנרים, הקלאסים והשוברי גבולות, שוברי מוסכמות. אז בקלאסים, מספר אחד בעיניי, והוא באמת סופר קלאסי, זה למילוי, גם באזור בסטיל, הוא מנות ענקיות, כבדות מאוד, אבל עד שלא אכלתי סטייק ברוטב שמנת בלמי לואי, לא הבנתי מה זה פאקינג סטייק ברוטב שמנת. דבר הכי טעים בעולם שם. יש, הפואגרה שם זה מנה שאי אפשר לגמור אותה בלי להתאשפז.
כן.
זה מנה ענקית, אסקרגו מושלמים, זה יקרה, אבל נהדרת. אם מחפשים קלאסיקות נהדרות, אבל טיפה יותר במחיר נורמלי, אז יש את שפול, ויש את פול בר, ואת ג'וזפין, שקיבלתי המלצה לאחרונה מאורון אורי. בקיצור, יש לא מעט, אבל מבחינתי המנצח זה למילוי. ואם רוצים יותר מודרנים,
כן.
אז אזור הקנל, לבר וולה, לברתה, קלאון בר.
באתר שלך נדמה לי יש שני כתבות שעשית על הגדה השמאלית,
כן.
יכול להיות?
כן.
אני זוכר את שניהם, אני קראתי אותם בעיון לפני הנסיעה שלי.
אני צריכה לחדש את רשימות ההמלצות שלי מפריז, כי יש לי מלא המלצות חדשות מהנסיעות האחרונות.
אני, כל התחקיר שלי והמקומות שאכלתי בהם, אין לי בעיה לפרסם את זה, כאילו בעמוד של של הפודקאסט.
לא, אתה יכול לפרסם את זה אצלי באתר, אני אתן לך. אני מרשה לך, חברה, לוקסי. חברה. אני חברה. לוקסי.
כן.
יש לנו שני נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם בתוכנית.
כן.
אחת,
כן.
זה מתוקים, ברור שחייבים לדבר על מתוקים, והשנייה זה חנויות.
אוקיי.
מה נתחיל, מתוקים?
מתוקים.
מתוקים.
יאללה.
עם מי מדברים, אם לא עם?
שרון היינריך.
ברור. אי אפשר, אין, הבחורה הפרעה, אין, מותג המתוקים הצרפתי. אני חושבת שאוטוטו, כמו רותי שימוני.
כן. היא תקבל את אות
היא תקבל אות מממשלת צרפת על קידום תרבות צרפת. אין לי ספק בכלל. הבחורה הזאת כאילו כבר באיזה 300 אלף עוקבים באינסטגרם מכל העולם מגיעים בשביל לשמוע מה שיש לה לספר על פטיסרי צרפתי. נראה לי היא מקדמת את תרבות צרפת.
יאללה, בוא נתקשר. הלו?
כן?
או!
שלום שרון!
Bonjour.
Bonjour. Comment ça va, mes amis?
מה העניינים?
אוי, מעולה, מה שלומך?
בסדר גמור.
מלא זמן לא התראינו, כבר שבוע. כבר שבוע שאני הולכת ומספרת לכולם על איזה סיור מהמם עברתי איתך ועם גלי בפריז. כמה כיף היה.
וואו.
זה כיף. זאת שגם דיברנו מקודם עם רותי שמעוני.
די, איזה יופי. לא ידעתי שאתם מעלים אותה.
וזה הכי מצחיק, דיברתי איתה, אז היא אומרת, אתם חייבים לדבר גם עם שרון היינריך, שהייתה תלמידה שלי. את רוצה שנסביר למאזינים שלנו מה הקשר בין שתיכן?
אז האמת היא שרותי הייתה המורה שלי שהייתי בבית ספר, והיא זאת שהדביקה אותי בכל החיידק הצרפתי הזה. והייתה מביאה לנו כזה לכיתה בגט וקמבר, מוגיות מדלן, וככה היא שרתה אותנו קשות, והיום אנחנו נפגשות בפריז לארוחות במסעדות משלן, וכשהיא מגיעה עם הקבוצות שלה, אז אנחנו עושות להם לפעמים את החלק הקולינרי.
איזה כיף.
וואו.
כן, במובן מסוים, אין, היא קצת אחראית למה שאת עושה היום.
האמת היא שלדעתי ממש ככה, וזו הסיבה, גם פרט כוחרת שדיברתי על זה בתחילת סיור, זו הסיבה שגם כל סיור, אני בגלל זה מספרת את זה. כי בעצם אני חושבת שיש לזה המון המון משמעות להתחלה הזאת שהיא זרעה את הזרעים, כי זו הייתה תקופה שלא היה לנו מידע, ולא היה לי אינטרנט או פודקאסטים למשל, לא היה שום מידע.
נכון.
ומבחינתי היא הייתה האינטרנט שלנו, היא הייתה זאת שתבחה לנו את העולם הזה בצורה בלתי אמצעית, ואפשר להגיד שהיא זרעה את הזרעים לגמרי.
מדהים.
אגב, שלושה מהחבורה הזאת שהיא לימדה באותה תקופה, גרים היום בפריז, אני אחת מהם.
וואו.
זה סריטה טוטלית.
יו, את לא מבינה איזה צממורת יש לי עכשיו.
טוב.
והיום... היום את חוקרת את עולם הפטיסרי הצרפתי, את גם מקיימת כאמור סיורים קולינריים בפריז, ואלייך התקשרנו כי אמרנו, אנחנו חייבים שתספרי לנו מה הולך עכשיו בפטיסרי בצרפת, מה הטרנדי, מה קורה, כי הרי איך ניגשים בכלל לדבר הזה, כאילו עולם שלם של פטיסרי, צריך לבחור.
אז זהו, אז קודם כל, באופן כללי, השף פטיסרים הצרפתים מתייחסים לעולם שלהם כמו שמעצב אופנה מתייחס לעולם שלו, אותו דבר בדיוק. הם עובדים לפי טרנדים וקולקציות, לכן השאלה הזאת היא מאוד רלוונטית באמת, והם כל הזמן רוצים לגוון ולחדש, כשהתפיסה היא בעצם שיש קלאסיקות, שהם תמיד שם, למשל טארט ציטרון, שזה טארט לימון, תמיד יהיה בויטרינה, או למשל קלרים, תמיד יהיו בויטרינה, אבל לכל שף פטיסייר יש גם את החתימה שלו, את הקינוחים שלו. עכשיו, נניח שף פטיסייר יוצר קינוח, שהוא החתימה שלו, לא ילכו כל השף פטיסרים האחרים וישכפלו אותו, משום שאין בזה שום יצירה. אוקיי, זה כמו שאפרת נגיד ציירה את המונליזה, אתה לא תלך ותצייר אותה גם, כי אין בזה שום עניין.
כלומר, אני רואה כמו סטיק פיגר.
כן, לנו זה נשמע כזה הזיה, הרי אנחנו רגילים לראות דברים בתחום הזה די דומים.
כן, כן. את אומרת, בפריז לא היה קורה... אופנת פסיפלורה או אופנת חציל בתחינה.
אני חייב להגיד שיש עכשיו בפריז קרייז הפיסטוק. הפיסטש יש...
תמיד
אבל. אבל בצורה, אני לא ראיתי כזה קרייב. ואני חולה פיסטוק.
איפה?
הוא טוען שבפריז עכשיו כולם בעניין הפיסטוק.
אוקיי, אז זה חשוב להגיד. קודם כל, זה לא שהם בעניין הפיסטוק, אלא עכשיו יש את עונת הדובדבנים. ודובדבנים משתלבים מעולה עם פיסטוק, ולכן בהרבה קינוחים עכשיו יש פיסטוק, אבל בעיקרון, אתם צריכים להבין שאין פה טרנדים, נגיד כמו שאמרת, הפסיפלורה הזה, הם עובדים לפי עונות, נגיד יהיה עכשיו דובדבנים, שידוך מעולה של דובדבנים, זה כמו שאמרתי, הפיסטוק, נגיד יש תותים, שידוך נהדר של תותים, זה עשבי טיבול, כמו בזיליקום, כמו תבלינים אחרים, עשבי טיבול אחרים, אבל בתפיסתם זה תמיד נגזר מאיזשהו פרי שנמצא עכשיו בשוק. ורואים את זה נורא יפה, כי אם הולכים בבוקר בשוק, נגיד, ויש תותים, אז יהיו תותים בויטרינות, ואם רואים משמשים, אז יהיו משמשים בויטרינות.
זה כיף.
מאוד מאוד מקפידים על זה. אבל הדבר הכי חשוב שקורה עכשיו, וזה עדכון חם מהתנור, זה שעוד כמה שבועות ייכנס לתוקף החוק, שבשום אופן אסור להשתמש בטבעי מאכל לא טבעיים. ולכן כל הגלסאז'ים וכל הציפויים הולכים להיות בטבעי מאכל טבעיים לחלוטין.
וואו, תקשיבי, זה יעשה שינוי מאוד מהפכני, כאילו בויטרינות.
נכון, אבל אני חייבת להגיד לכם שהיום הייתי בויטרינה של אנדימון שפרי, ויש שם קינוחים אדומים וכתומים עם צבעי מאכל טבעיים. כלומר, יש כבר צבעי מאכל טבעיים בעזות מאוד מאוד גבוהה יחסית למה שאנחנו מדמיינים. כי הרבה פעמים צבעי מאכל טבעיים, יש להם גוון טיפה דהוי, והם פחות מודגשים. והיום כבר יש פתרונות. ודרך אגב, השף פטיסיירים מאוד מרוצים מזה, כי בתפיסתם זה צ'אלנג', זה אתגר. זה גורם להם לחשוב איך עוד לעשות דברים טוב, ואיך לשפר, ואיך לעשות את הדברים יותר בריאים. ובכלל, מי שאוכל קינוחים בפריז מרגיש שהם הרבה פחות מתוקים, והם הרבה פחות כבדים. כי בתפיסתם, קודם כל, הם נותנים לחומרי הגלם לדבר. ואם הם נותנים לחומרי הגלם לדבר, והטוטים טריים, והפטל טרי, והמשמש טרי, אז אין צורך להוסיף הרבה חומרים מעבר לזה.
את יודעת, אצלנו בארץ הייתה תקופת המקרונים ותקופת האקלרים, פה בארץ הכל בתקופות. כשאני מגיעה לפריז, בכל שנה תמיד יהיה אקלר, תמיד יהיה מקרון, תמיד יהיה סקרגוק פיסטש, תמיד יהיה. יש שם טרנדים בפטיסרי?
אני חייבת להגיד שאני 9 שנים פה, ואף פעם לא הייתי בתקופה, נגיד, שהיה משהו שכל הויטרינות היו מלאות רק בזה. אבל כאמור, אם עכשיו נגיד יש תותים, אז באמת כל הויטרינות יהיו אדומות. למשל, עכשיו זה העונה של הפירות האדומים, אז ממש רואים שכל הויטרינות אדומות, שזה אגב מהפנט לדעתי, אבל אין איזשהו טרנד שכולם הולכים אחריו, וכאילו הגלידה השחורה, הגלידה האפורה.
בדיוק.
אין זה. נכון שגם פה נכנס עולם האינסטגרם וכל הדברים האלה, אבל עדיין הם מאוד נאמנים לקלאסיקות, ולתת להם את הפרשנות שלהם. זאת אומרת, תמיד יהיה בויטרינה גם קלאסיקות, וגם דברים שהם עדכניים יותר, ואולי הם משתלמים יותר וכאלה.
אוקיי, שנייה ככה, לפני סיום אנחנו נשמח אם תוכלי לספר לנו לאן את חושבת שצריך להגיע. לאיזה פטיסרי, אחד, שניים או שלושה, שאת חושבת שאסור לפספס כשמגיעים לשלושה ימים, אחר כך אני אתן המלצה נוספת שקשורה גם אלייך.
אוקיי, אז ככה. קודם כל, אין מה לעשות. יש שף פטיסר אחד שהוא אבי אבות הפטיסרי המודרנית, והוא פייר הרמה כמובן. והוא בעצם צריך לזכור שהוא כמו סלוודור דלי, הוא כמו פיקאסו, לא שואלים עליו שאלות, אלא פשוט באים, כי בעצם הוא זה שעיני כל האנשים בתחום נשואות אליו, הוא זה שהתחיל את כל הנושא של הקולקציות והעיצובים, ומבחינתי ללכת אליו ולאכול כל קינוח שיש, זה חוויה.
ולא רק מקרונים.
בדיוק. מקרונים, אגב, אני אגלה, יש פרט טריוויה שלא הרבה אנשים יודעים עליי, אני לא פריקית של מקרונים, אני חושבת שהם אובררייטד לחלוטין, אבל כל אחד וטעמו.
רבים וטובים חושבים כמוך, שרון.
נכון, נכון, נכון. בסדר, אבל באמת, כל אחד והטעם שלו. דבר נוסף, אני ממליצה מאוד לנסות ללכת ולעשות שעת תה בפריז. זה לא זול, זה מתקיים בדרך כלל במלונות מאוד יוקרתיים, אבל זה נותן שעתיים של חוויה, כמו להרגיש שעתיים לרגע זה ביונסה, אגב לי יצא לשבת בשעתיים ביונסה, לידי במלון למוריס, וזה נותן חוויה מטריפה, מענגת, ולהרגיש לשעתיים מלך כזה, או מלכה. אני ממליצה על מלון למוריס, עם השף פטיסייר סדריק רולה, שנבחר לטוב ביותר בעולם,
וואו.
וכל קינוח שלו יצירת מופת. והמלצה השלישית, קלר דמון, שהיא האישה היחידה שמחזיקה בוטיק פטיסרי משלה, בפריז. היא גאונה של טעמים וטיפול בפירות, והיא אוספת את הפירות שלה מכל מיני אזורים בעולם הכי טובים שהיא מוצאת, ולאכול את הקינוחי פירות זה פשוט חוויה.
איך נקרא המקום שלה?
המקום נקרא דגתו אדיבן, עוגות ולחם. היא מתעסקת בקינוחים, יש לה בולנג'ר שעושה את, את הלחמים, והקינוחים שלה פשוט מדהימים.
אני נאלצת להסכים איתך, אחרי שהסתכלתי על מה בחרתי שם, היה שם משהו עם טוטים ורוב רב, ואמרתי, אני אקח ביס אחד וזהו, ותקעתי את כל ההוגה.
בדיוק.
שמע, מאוד אפרת אנזל.
אגב, אמרת עכשיו משהו חשוב, טוטים ורוב רב משתלפים מעולה, מעולה, מעולה.
כן. והמלצה נוספת שתבוא מאיתנו, אם אתם עוד לא יודעים, אז למזון דו שוקולד, אחת מחנויות השוקולד הכי מפורסמות בפריז, עשתה איתך בעצם קולקציה של שני אקלרים, אותי, אני חושבת שאותי זה מרגש לא פחות מאותך, באמת. ללכת בפריז ופתאום לראות את הפרצוף שלך על החלון של המזון דה שוקולד, זה מטורף וטעים.
זה בהחלט הזיה. זה אחד הדברים הכי מרגשים שקרו לי, כשבעצם פנו אליי לפני שנה וביקשו ממני לעשות איתם אקלרים, שימחרו בחנויות שלהם וימותגו עם הלוגו שלנו ועם השם שלנו. אפרת אמרה את זה מאוד נכון, קשה לאנשים מרחוק, אני חושבת, להבין איזה עוצמה יש למקומות האלה פה, ואני מבחינתי, זה אחד המקומות הראשונים שראיתי שהגעתי לפני 15 שנה לפריז,
ממש.
ופתאום לראות את עצמי מרוחה על הויטרינה שם, ועם הלוגו וזה, זה
התרגשות
מאוד גדולה.
כן, אתה יודע, אני כשהגעתי פעם ראשונה לפריז לפני 25 שנה, לא היה את פטריק רוז'ה, ולא היה את קלר דוז'ני, לא היה את החנויות שוקולד האלה.
נכון.
היה
נכון.
את למזון ושוקולד בכיכר מדלן, נכון. וזה החנות שוקולד הראשונה בחיים שלי שהגעתי, והבנתי מה זה שוקולטייר בעצם. ועכשיו...
לגמרי.
על מה איינריך מופיעה שם, כל התמודה שלה.
מצוירת על החלום רעבה.
את צריכה לתדמיינו מה היה שהתקשרתי למרטין, החברה שלי מהשגרירות, שהיא בת 60, ואמרתי לה שאני עם שיתוף פעולה עם למזון שוקולד כמעט התעלפה. היא זוכרת את עצמה כילדה שלקחו אותה לשם.
מדהים.
כן. טוב, יפה מאוד, שרון איינריך.
אחת ויחידה.
נחזור לבקר בפריז.
נחזור, בקרוב, ככל שיאפשר לנו חשבון הבנק.
יאללה.
יאללה, ביי.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי.
וואו. לוקסי, כמה מתוק לי בלב עכשיו.
אין זה לה.
מה ממוש?
יש לי רשימה של דברים שאני רוצה לדבר עליהם, כן. ארוכה כאורך הגלות.
מה, אתה רוצה עוד ספיישל פריז?
MMA,
מה?
נגמר היום.
נגמר,
מה נעשה?
נגמר הזמן, נגמר
לא
התוכנית.
לא דיברנו על שווקים,
לא
דיברנו על
חנויות.
ברים, לא דיברנו על חנויות, שופינג, לא דיברנו על כל התרבות של החקלאות, של שווקי העיקרים, על רחובות מקסימים, על פסאז'ים,
על אויסטרים, על אסקרגו, על קונפי.
האם נעשה עוד תוכנית ספיישל פריז?
עוד אחת?
אני לא בטוח.
זאת ישיבת מערכת, אתם כרגע מאזינים לישיבת מערכת. מה נעשה, לוקסי? יש עוד מלא מה לדבר.
יש הרמות של דברים לדבר עליהם.
מה עושים?
יאללה, נו פאקית, בוא נעשה עוד תוכנית על פריז.
עוד תוכנית על פריז?
נעשה עוד תוכנית על פריז.
שבוע הבא כאילו?
שבוע הבא, נמשיך. זה לא חלק א', חלק ב', זה דברים שונים לגמרי. אבל כן, נו, מה אכפת לך?
אולי הגיע הזמן פשוט להבין שהפודקאסט שלנו צריך להיות 4 שעות כל פעם, כי אנחנו כל הזמן מפצלים תוכניות. לוקסי, תקשיב.
כן.
אני אסביר לך משהו.
כן.
אנחנו פשוט צריכים להתחיל לצמצם את הנושא שלנו. נגיד, במקום שנעשה תוכנית פריז, אנחנו נעשה ספשייל...
רובע אחד.
רובע אחד. ספשייל שוק. שווקים בפריז. שווקים בפריז, אתה יכול לעשות להם פרק שלהם.
כן. כל מה שדיברנו עליו היום,
כן.
יעלה לאתר שלך,
כן.
עם המלצות, כתובות ומספרי טלפונים, אפרת-אנזל.com. אתם תרגישו חופשי לפנות אלינו באינסטגרם,
כן.
אורן לוקסי עם וואי, אפרת קו תחתי אנזל, בפייסבוק. תמצאו אותנו, דברו איתנו, יש לנו גם מייל, enzel.luxy@gmail.com.
ואל תהיה כל כך מוטרד, כי מהביקור האחרון שלי בפריז, שכלל לא מעט נקודות, אז העליתי את כל ההיילייטס של הסטורי שלי,
ואפשר
להיכנס ולקבל עוד כמה נקודות, ולוקסי רוצה פרק נוסף על פריז, אשכרה?
אין ברירה. יש ערימות של דברים, אנשים כאילו, בקושי דיברנו, מה דיברנו? על 2-3 מקומות. אנחנו צריכים לעשות עוד המשך.
אתה יודע מה אנחנו צריכים? לנסוע שוב לפריז. יאללה ביי.
יאללה ביי.